בוקר טוב, ערב שבת, פרשת שופטים, לאחר הרבה זמן ליד המיקרופון יצחק שיינפלד ומולי גואל וקנין, בוקר טוב.
בוקר טוב יצחק, סוף שבוע נעים.
סוף שבוע נעים, נעים מאוד, אבל לא כל כך עם מזג אוויר, זה אתה מסכים איתי.
אתה גר בבני ברק, זה בעיה, אני מבין אותך.
מה לעשות, אני עדיין גר בבני ברק.
עדיין גר בבני ברק. גם בבית שמש, עדיין המצב הוא לא מסביר רצון חם.
לא הרבה יותר טוב, אבל אצלכם לפחות בערב קצת יותר נעים, אני מקווה.
קצת יותר נעים, רק הבעיה שיש לנו מערכת שלמה במדינה שלנו, מערכת הבחירות, שהיא גורמת שיהיה לא נעים באווירה. אז גם אם האוויר נעים, האווירה לא נעימה.
אז בוא נדבר שנייה על מערכת הבחירות. תגיד לי, מה פירוש שאתה אומר לי לא נעים באווירה? בבית הכנסת התחילו הוויכוחים?
מה זאת אומרת?
לא הפסיקו.
אתה יודע, אצלנו אני מזוהה ש"ס, כן, למען הגילוי הנאות, בוא נשים הכל על השולחן בתחילת התוכנית, אנשים לא ישאלו שאלות אחר כך. אז אצלנו יש, אין בעיות, יש יור אחד, יש מועצת חכמי התורה אחת, המפלגה לא מפוצלת לשניים, יש דרך, הקמפיין כבר החל.
ועדיין?
אתה בסוף, זה ש...
ועדיין?
אתה מבין שנינו זה שמייצג את היהדות החרדית האשכנזית.
נכון, החסידית אפילו הייתי אומר.
אפילו החסידית, אתה בכלל איש אגודת ישראל.
איש אגודת
מה
ישראל.
מה קורה אצלכם בבית?
כן, אבל הדבר אותי, הזה מה, הוא... מה שקורה אצלנו עוד מעט נדבר, אבל הסיפור של יהדות התורה האשכנזית, בבית כנסת או עם אנשים שמזוהים עם ש"ס, זה גם כן נושא לשיחה?
מה השאלה? מדובר פה בספינה אחת שנמצאת בכל היהדות החרדית, ומי שיקדח חור בספינה הזאת, הוא יטביע גם את ש"ס, וגם את הליטאים, וגם את החסידים, וגם את כל הימין. זאת אומרת, יש פה איזושהי חבילה אחת שלמה.
זה הנקודה, אתה חושב שאם יהיה פילוג וסיעה אחת או שתי סיעות לא יעברו, יכול להיות שינצחו בקרב, יפסידו במלחמה.
הרב שיינפלד, אני אגיד לך משהו אחד.
אני לא רב.
עורך דין שיינפלד.
נכון.
אין לך, אתה לא יכול להתחמק מזה.
זה לא.
בוא, אני רוצה להחזיר אותך למקום שאתה בטוח זוכר אותו יותר טוב ממני, כי אני הייתי ילד. תשמ"ט, הפילוג הגדול, האסון הגדול שהיה ביהדות החרדית, זה לא בעצם זה שהלכו בנפרד. מזה אני פחות מסתכל כאסון. אני מסתכל כאסון על השנאה, על הכיתוב, על הלשון הרע, על הרכילות, על כל האסון שהיה בתוך...
הגדרת את זה יותר טוב מטוב, בגלל שמבחינה פוליטית, אם אתה זוכר,
אנחנו עלינו אז... המהלך הפוליטי הטוב ביותר שיכול להיות.
עלינו אז מארבעה מנדטים לשבעה.
יפה.
אגודת ישראל קיבלה 5, דגל התורה קיבלה 2, אגודת ישראל יחד עם חב"ד.
אבל נכנסנו למקום מאוד ברור.
אבל השנאה והפילוג והכיתוב והעלשנות.
שמובילים אותנו עד היום.
והעלשנות.
שבחלקם מובילים אותנו עד היום, ואנחנו מקבלים את זה עכשיו.
מותר לעשות את זה?
איתנו חיים כמה סוגים של אנשים בתקופה הזאת. ואני אסביר למה אני מתכוון. איתנו חיים אנשים כמוך, בני גילך, אולי אפילו קצת מעליי, קצת פחות ממך, שזוכרים את זה, לא רוצים לחזור לימים הללו. הם מבינים את המחיר הכבד של ההיסטוריה. מצד שני, חיים בחורים צעירים, חבר'ה מאוד צעירים, בוא נגיד מי בחורים בישיבות גדולות, ועד סוג של אברכים שלא היו אז, היו ממש ילדים, בני 30 אפילו, שאולי אפילו לא נולדו, והם רוצים להיות חלק מאיזושהי היסטוריה, רוצים להביא. אז נכון שאולי...
אני אבל רוצה לומר לך, אתה מדבר דברי טעם, אבל תראה, יש לנו בעיה קשה מאוד, וצריכים לשים את היד על השלטר. לא היה בחירות בציבור האשכנזי, לא היה בחירות כבר מזה עידן ועידנין, מתשמ"ט. בתשמ"ט נקבעה...
אתה מתכוון פריימריז.
בחירות,
נקרא לזה פריימריז,
נקרא לזה מה שאתה רוצה. נקרא לזה הרשמה של בתי אב, נקרא לזה מה שאתה רוצה. מה שקרה, שיהדות התורה התחלקה לשניים אז, התאחדה מחדש, והבינה כבר בעת החלוקה, שהיחס של 5-2 הוא יחס לא נכון, ולכן נקבע שוויון, עם בחורה לאגודת ישראל, ואחרי זה ההסכם השלישי קבע שזה יהיה פעם ככה, פעם ככה. באים היום בדגל התורה ואומרים, ההסכם הוא לא רלוונטי, ואתה יודע למה. ואם אתה לא יודע, אני אזכיר לך. 6-3 בירושלים.
גם בבית שמש הייתה תוצאה מעניינת.
6-3 בירושלים.
יש 6-3 בירושלים, יש גם כמעט 10-0 במודיעין עילית.
ו-10-0 במודיעין עילית, ואנחנו לא יודעים כמה ולמה. אבל לא נעשה, אף פעם לא נעשה, מפקד מדויק מי, למה וכמה, והאפשרות, יש אפשרות ריאלית מאוד, ששתי המפלגות, שכל אחת תצטרך 170, 180, 175 אלף קולות, שתיהם יישארו בבית. ויש אפשרות ששתיהן תעבורנה. ואם שתיהן תעבורנה, אז מה? אז הם יגיעו לשבעה מנדטים.
שבעה זה לא מספיק, צריכים להגיע לשמונה לפחות.
7.5-8.
יופי. צריכים לעבור את אחוז החסימה?
שנינו, אחוז החסימה יכול לגלגל, ההבדל הוא פה, ההבדל בין 3-4 הוא הבדל מזרי.
איציק, אתה רוצה לי קול לך איציק, נכון?
כן. אבל אתה מסכים איתי שמה שאתה אמרת זה הנקודה הרבה יותר חשובה.
רק זה. רק זה, יש פה חינוך לדורות,
השנאה,
היכולת של אנשים לבוא ולדבר זה על רבותיו של המחנה השני, זה אחד האסונות הגדולים
ביהדות
החרדית.
רק על רבותיו?
עזוב, פוליטיקאים,
רק על רבותיו. אני לא מדבר על פוליטיקאים.
והסקנים, ברגע
שיש... אני מדבר על שנאה בתוך משפחות. אתה מדבר רק על רבותיו, זאת הבעיה?
זה בכלל דבר ש...
אתה הולך לכתב, לפלג, לשבור משפחות, חד משמעי.
ואת הדבר הזה, אנשים שלא היו בתשמ"ט ולא זוכרים ולא מכירים אפילו את ההיסטוריה, הם רוצים אולי להיות שם. יכול להיות שבסוף בריצה נפרדת ממקסמים כוח, אבל שני דברים. א', אני באופן אישי מאמין שאם הולכים בשני ראשים, שניהם לא עוברים אחוז החסימה, זו דעתי, ואני מוכן לשים עליה כסף. זה אחד. שניים, נניח, ואחת כן תעבור את אחוז החסימה. מה יהיו שווים ארבעה מנדטים של אגודת ישראל, אם הם נשארים רק ארבעה בלי דגל התורה?
מה יהיו שווים ארבעה מנדטים של אגודת ישראל, או של דגל התורה?
מה הם יהיו שווים ליהדות החרדית?
שלקואליציית הימין יהיה 58.
לא, קודם כל, עזוב, גם קואליציית הימין יהיה לה 62, בסדר? מה הם יהיו שווים כשהם רק ארבעה ולא שבעה או שמונה? כלום.
לא, אם קואליציית הימין תהיה בלעדיהם, הם יהיו שווים המון, מכיוון שהקואליציה תהיה תלויה בהם.
אבל עדיין אין, יש הבדל מהותי בסוף, סופרים אצבעות במליאה, וכשאתה 60, כשאתה 8 או כשאתה 4, יש לזה הבדל מהותי. זה לא יהיה אותו דבר, ולכן פה בסיפור הזה אסור לרוץ ביחד. אני מאמין שהשכל הישר יגבר, ובסוף, כל מי ששבוי...
אתה מאמין או מתפלל, יש הבדל.
גם וגם.
אתה מאמין או מקווה.
גם וגם.
גם וגם, גם מקווה וגם מאמין, אתה בחור אופטימי.
חד משמעי בשביל, אתה יודע, אני לא עושה את זה לא למען גפני ולא למען פורוש, בגלל חסות שניהם לא מעניינים אותי בכלל. אני עושה את זה למען כלל היהדות החרדית. רק זה. אתה יודע מה? אפילו הימין לא מעניין אותי. מעניין אותי הנושא של היהדות החרדית, וזה הדבר היחיד. בפרט, קודם כל, קודם כל אנחנו נמצאים פה גם באכסניה חרדית, וזה המאזינים שלנו, וזה המקום הטוב ביותר לדבר עליו. זה מה שצריך להיות. אסור. עכשיו, אני חוזר איתך משפט אחד אחורה. בירור בתוך היהדות החרדית האשכנזית חייב להתבצע. אבל הוא לא יכול להתבצע כשאנחנו יושבים שנה וחצי בממשלה הרת אסון, הוא לא יכול לבוא עם מקום של מלחמה, הוא צריך לבוא עם מקום של בירור, ולכן, לא מלחמה.
ולכן היית מציע, רבותיי, בוא נקפיא את המצב הקיים, אבל, ואני אומר שלוש פעמים אבל, בוא נסכם עכשיו על איזשהו מפקד. בוא נסכם על איזשהו מפקד, בוא נחליט עכשיו, עם תאריכים, עם הכוונה,
פריימריז,
עם מפקד שיתבצע,
שיתבצע
בקדנציה הבאה, ובוא נרגיע את האווירה.
יום אחרי הבחירות להתחיל את המפקד. יום אחרי הבחירות לעשות מפקד ולגמור את זה אחת ולתמיד. יש הסכם שמדבר על
עכשיו.
איך אני מה? שמדבר על הכנסת ה-24 ועל הכנסת ה-25, שזה המצב שאנחנו נמצאים
כרגע. על הכנסת ה-24 אנחנו נמצאים בתוך הסכם.
יפה.
הולכים לשבור הסכם קיים. על הכנסת ה-24, לא, אין הסכם על הכנסת ה-25.
זה כולל. 24 ו-25, ההסכם.
ההסכם 24 ו-25, יכול להיות שאתה מדייק יותר ממני, אבל בוא
יכול להיות גם שלא.
יכול להיות שלא, אבל בוא נסכם עכשיו על מפקד בעדות החרדית, ואז אני רוצה להרים לך למוקש. מה פירוש מפקד בעדות החרדית? שליחי הציבור הם לא נציגי הציבור?
לא, אני, לא, נציגי אני, הרבנים? לא מבקש, אני לא מבקש לעשות פריימריז ולבחור את הנציגים. לא אלא, זה אני אומר. אני אומר אלא. שאנחנו נדע בכל קבוצה לאן יש...
כמה מי, כוח.
מה הגודל שלה? האם מדובר ב-6-3, ב-50-50, ב-4-4, ב-10-0, האם מדובר בתוצאה
המפקד
של...
המפקד יהיה מפקד של סיעות.
רק זה. רק זה, אני רוצה לדעת כמה שלומי אמונים, אתה יודע איפה עשו את זה? עשו את זה בבית שמש. בבחירות המוניציפליות, דגל התורה הייתה לבד, אגודת ישראל ביחד, גור, ויז'ניץ, התמודדו לבד, שלומי אמונים התמודדו לבד תחת, דגל התורה הייתה תחת חן, שלומי אמונים היה תחת, אני כבר לא זוכר.
לא משנה.
לא משנה, אבל היום כולם יודעים ששלומי אמונים הייתה שווה בזמן לתור, הבחירות האחרונות, שני מנדטים, ידעו שגור בלז זה 3, ידעו שדגל התורה זה 4, ו... אין לאף אחד מריבות, זה היה המצב.
אבל בוא נלך אולי שלב אחד יותר קדימה. תראה, בוא עכשיו, עד לפה דיברנו על הפירוט, בוא נדבר עוד שלב אחד קדימה. הרי כולנו יודעים, ואולי זה לא יפה להגיד את זה בכל, אבל אין ברירה, הציבור לא מרוצה מחלק מהנציגים שלו. מצד שני, הנציגים נבחרים על ידי גדולי ישראל. אולי הגיע הזמן שבציבוריות החרדית יהיה פריימריס, אבל פריימריס מעניין. מי שרוצה להיות נציג, תקום ועדת רבנים בלתי תלויה,
שתרכז
את כל החוגים, הוועדה הזאת תבחר 40 נציגים, 36 נציגים, למד ג' כמניין, וכולו וכולו, והציבור יצטרך להכריע בתוך הנציגים שאושרו על ידי מועצת, על ידי ועדת הרבנים.
יש לי שתי תשובות לדבר הזה, ואני אגיד לך מה הם שתי התשובות. התשובה הראשונה היא, שאני כיהודי חרדי, מאמין, שזה לא צריך להיות שהציבור החרדי, הגדולי ישראל, אנחנו סומכים עליהם בעיניים עצומות. אבל יש עוד דבר אחד שאני רוצה להגיד. אני הייתי הכתב הפוליטי של הרדיו. אני ביליתי...
של רדיו כל חי.
של רדיו כל חי. אני הייתי 3 שנים, לאחר מכן הייתי יועץ תקשורת של השר דרעי, ביליתי מספיק זמן, כמה שנים טובות בחיי, במסדרונות הכנסת. בציבוריות החרדית, הציבור החרדי לא תמיד מבין מה תפקידו של הנציג החרדי. חושבים שאם מישהו נתקו לו חשמל במים, הוא מתקשר לליצמן.
הוא בטוח.
אין את זה במגזר הכללי.
אין את זה באף מגזר, זה קיים רק במגזר החרדי. נטו
לענייני חקיקה, ולכן אני אומר לך, הנציגות שלנו עובדת טוב, אני ראיתי אותם בוועדות, הם יושבים.
מצוין, הנציגות שלנו עובדת טוב. אבל אני שואל אותך שאלה אחרת.
אם הדבר הזה יכול להיות, אז רק בהנחה שגדולי ישראל יגידו, יש לנו 10 מועמדים, תבחרו מתוך 10, מי שיקבל הכי הרבה קולות.
בגלל שהסתובבת במסדרונות הכנסת, ובגלל שהכרת את העבודה מקרוב, הכרת את העבודה מקרוב של הנציגים, ללא יוצא מן הכלל ולא נזכיר שמות. אתה מסכים איתי שהיום יש הרבה אנשים, שאם הם לא חסידים של חסידות מאוד מאוד מסוימת, אם הם לא נכדים בנים של משפחה מאוד מאוד מסוימת, אין להם שום סיכוי להתקדם בפוליטיקה החרדית.
חד וחלק.
חד וחלק. ואז אתה בא ואתה אומר לחסיד בויאן וצאנז ורחמיסטריבסקי וביאלה ובלי עין הרע, יש לנו היום חסידויות הרי יותר מאשר דשא גודל מחר בבוקר, אתה בא ואתה אומר אתם חסומים. אז אולי האפשרות הזו שאני הצעתי לעשות פריימריז, שנבחרת ועדת רבנים על ידי מועצת גדולי התורה.
גדולי ישראל יחליטו.
גדולי ישראל יחליטו, ואז הציבור יוכל להחליט ביניהם, זה רעיון לא רע בכלל.
חל וחלק.
אנחנו נמשיך לדבר על זה לאחר שיר ופרסומות. אז אנחנו חזרנו אליכם ליד המיקרופון יצחק שיינפלד ומולי גואל וקנין, שאנחנו נפגשים פה, מחליפים את הרב עוז דויטשר שנופש אי שם, והאכסניה שלנו היא רדיו כל חי,
והטכנאי שנופש אי שם ולא לקח אותנו.
ולא לקח אותנו, והטכנאי שלנו זה אישי נוימן, ואנחנו נחזור שנייה לנושא של הפילוג, אבל בואו נדבר על עוד פילוגים. בואו נדבר לא רק על הפילוג בעדות החרדית, למרות שזה הכי מעניין. גם בליכוד יש סימני התקוממות. אם נתניהו לא מקבל קואליציה של 61, מתחילים שם רחש ברחש.
יש משפט שאומר, בממשלה של 61, כל ממזר מלך. זה המשפט. ולכן...
אני אדבר איתך כשאין 61.
ראינו את זה ב-2015, שפתאום אורן חזן עשה קולות, וכן הלך וחזר, והלך וחזר, ואתה צריך לרצות את כולם, עד שחד שנכנס גם ליברמן בזמנו, בסוף הוא גם מפיל את הממשלה, אבל אתה צריך, ממשלה צריכה יציבות, היא לא יכולה להישען. עכשיו, מה שקורה בליכוד, יש אדם אחד שהוא אשם בזה. ולבן אדם הזה קוראים ביבי נתניהו. ולמה אני אומר את זה?
מכיוון שהוא הרחיק את כל מי...
אתה נכנס ואתה נכנס.
הוא הרחיק את כל מי שיכל היה... כל מי שיכל היה להצליח.
קודם כל ההתנהלות שלו מול שר ומול אלקין, ומול הרבה אנשים לדורותיהם.
יולי אדלשטיין עכשיו.
בעייתית. יולי אדלשטיין עוד מקבל את מה שמגיע לו בזכות. אבל אנשים אחרים שהלכו אחריו באש ובמים, והוא זה שיפנה להם, וזה לא משנה משיקולים משפחתיים, לא משנה מה היה השיקולים, אני מאשים רק אותו. אבל אנחנו כבר אחרי זה. הם גם הלכו למפלגות אחרות. היום כאן, מה אתה מכניס את הידיים שלך לבוץ, פעם אחר פעם? בתוך הפריימריז של הליכוד, הוא לקח את האנשים הכי קרובים אליו שנשכבו על הגדר בשבילו, ונלחם באנשים שהם רצו להכניס. זו שיטת הפריימריז בליכוד, אתה חייב לתת לזה, אתה לא יכול כל היום רק להילחם באנשים שלך, ואז לצפות. אז כן, אז דודי אמסלם נהיה עצמאי.
אז עכשיו בואו נדבר על דודי אמסלם שנהיה עצמאי, ועל דוד ביטן, שבכלל נהיה סופר עצמאי.
ואתה רוצה לשמוע משהו? אני לא מאמר, דוד ביטן יאכיל אותו מרורים בקדנציה הקרובה.
אם הוא לא יקבל שר.
זה לא משנה מה. הוא יאכיל אותו מרורים גם אם יקבל שר, זה היופי. הוא יאכיל, לא נראה לי בכלל שיכול להיות שר עכשיו עם כל מצבו המשפטי, אבל הוא ידאג שמישהו משלו יהיה או משהו כזה, הוא יאכיל את נתניהו מרורים. הוא לא יוותר על הפגיעה שפגע בו נתניהו במהלך הפריימריז, ואת הדבר הזה צריך לזקוף לחובתו של נתניהו. זו האמת, וזו האמת ואין בלתה.
בוא נדבר עכשיו...
אבל יש עוד פילוג.
לא, לא, שנייה, אבל עוד לא עזבנו את הליכוד. כל זה בהנחה שיהיה 61, אז יריבו על האור של הדוב שעדיין לא צדנו אותו, אבל יהיה על מה לריב. אבל מה קורה אם לקואליציית הימין יש 59? האם גם אז אתה רואה דוד ביטן שיכול לבגוד?
אז זה לא רלוונטי.
זה מאוד רלוונטי.
לא, הוא לא יעשה את זה, כי דוד ביטן כל כוחו מגיע מהחיבור שלו לימין. צריך לזכור שבסוף כשאתה נמצא במפלגה כמו הליכוד, זה לא רק אם אתה חק או לא חק, זה הרבה מאוד חברות ממשלתיות, זה הרבה מאוד אינטרסים בנמלים, זה הרבה מאוד אינטרסים.
אז אתה בהפוך על הפוך,
זאת אומרת,
בהפוך על הפוך אתה רוצה לומר לי,
הוא לא ישפוך.
שבליכוד יהיה שקט, אם יהיה 59, ואם יהיה 61, 62, אז יתחילו המסיבות?
ברור.
בהפוך על הפוך.
אין על מה לריב ב-59. כשאתה עכשיו תלוי בי בלהקים את הממשלה, עכשיו אני אפרק אותך.
אני חושב שאתה טועה, אני חושב...
אבל אתה יודע...
בוא תבין, גם כשלליכוד יש 59, תסכים איתי, שהקואליציה ממול זה קואליציה שתלויה במשותפת, תלויה בבלד, תלויה באנשים מאוד מאוד חריגים, אם אתה שומר...
בעיניי, והניסיון מוכיח, היא לא תלויה בכלום, היא תלויה רק בדבר אחד.
רק לא ביבי.
זהו, זה הדבק הטוב ביותר. ביבי יכול להיות פרזנטור של דבק הריהוט הטוב ביותר. דבק שיקראו לו רלב, זה הדבק הטוב ביותר.
למה זה לא הספיק ללפיד ולבנט?
מי ראש הממשלה היום?
לפיד?
מי ראש הממשלה לפני חצי שנה?
לא, זה לא.
בנט.
אבל הלכו לבחירות.
מי יהיה ראש הממשלה בממשלת המעבר?
זה, לפיד.
לפיד. מי יושב על כיסא ראש הממשלה בתדרוך ובתמונה שיוצאת?
לא, זה לא רלוונטי.
זה מה שהוא רצה.
אבל אתה רואה שהם לא הצליחו להחזיק מעמד?
זה לא מעניין. הם רצו להוציא אותו? הם הוציאו אותו. יש להם מערכת שלמה.
אתה רואה את הילד שקד, גדעון סער, הילד שקד, אם היא תעבור או לא תעבור. אתה רואה את גדעון סער, בני גנץ יושבים יחד במשותפת? את גדעון סער, אתה רואה, יושב, הוא הרי חיסל את עצמו פוליטית.
תראה, הוא לא, אני לא יודע אם הם יושבים עם המשותפת, אבל נשענים עליהם בדפקט, אבל עכשיו זה מה שהיה.
לא, 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 לא. הפעם, לא, לא, אתה טועה בעובדות.
ממש לא.
הפעם היה להם 61 ח"כים בלי המשותפת. הם השתמשו במשותפת במליאה, אבל הפעם הצטרכו 61 בעד.
אבל,
להקים ממשלה עם זחלקה.
אין.
ועם אחמד טיבי.
כאשר הנושא...
אורלאב.
אורלאב.
הכל
כשר,
מותר.
כאשר אתה יודע שיש לך מערכת, שהיא המערכת התקשורתית אחת, שזה, יש משולש קדוש, שקוראים לו התקשורת,
תקשורת.
הפרקליטות, המשטרה, החונטה הזאת.
בתי המשפט.
בתי המשפט, זה משולש, שברגע שהוא מאחוריך, הכל כשר, הכל יכול, אתה רואה מינויים, אתה רואה תקציבים שעוברים, אתה רואה דברים, אתה רואה, פותחים לך, עומד אדם וכותב ציוץ שהוא בא ומאשים שר בהזמנה לרצח במחיר של 100 אלף דולר.
ושום דבר לא נעשה.
ושום דבר לא נעשה, אתה יודע, אף אחד לא חוקר, לא בודק, אף אחד גם לא תובע דיבה את אותו אחד שצייץ. זה משהו הזוי, אבל תגיד לי, אני יש לי שאלה אחרת. עכשיו אני נזכר, אתה ספרת שאחרי שהחום פה בבני ברק זה משהו אסון, אתה גר פה, מה אתה חושב על הרכבת הקלה שהולכת לעבור לכם בשבת פה?
אני חושב שהרכבת הקלה לא תעבור בשבת, אני חושב ששרת התחבורה, או שרת התחבורה, כמו שאנחנו קוראים לה,
שרת התחבורות,
שרת התחבורות, רמזורות, אגב, בת בדרך לפה, באמת ראיתי מצביעות לעבודה, חברות לעבודה, לא משנה, עזוב את הבדיחה, עזוב את הקוריוז. אגב, היא צריכה הרבה תפילות כדי לעבור את אחוז החסימה. אני חושב...
תפילות זה זכר או נקבה?
לא יודע, נקבה.
בול, תפור.
תפור, הנה, מסודר. אני חושב שאחרי הבחירות, אם הם יצטרכו את החרדים לקואליציה, ודאי שלא תהיה בעיה. אם הם לא יצטרכו את החרדים, אבל יצטרכו איזה שהם גורמים, אפילו מתן כהנא, חבייס, אם תקרא לו דתי, תקרא לו מסורתי, את הילד שקד ודאי, אני חושב שתהיה חייבת לבוא סוג של התפשרות, מכיוון שלא מה שאומרים בערב בחירות, אומרים בקדנציה שאחרי
זה. אז אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אני כן. מפה קורא לאלפי מאזיננו, לאלה שהם מצביעי מפלגת העבודה שלא אוהבים את המדיה הכללית ומעדיפים להזכיר...
יש מאזיננו מצביעי מפלגת העבודה?
יש, כולם, כל
וואו.
חבר'ה, תתפקחו.
דינה דיין ויהיה חינק.
תתפקחו. ראשת המפלגה שלכם עובדת עליכם בעיניים.
ודאי שהיא עובדת עליה.
הרי הייתה לה את הממשלה הטובה ביותר לבצע את כל האג'נדה שלה והיא לא עשתה כלום. זה לא עניין אותה. הדבר היחיד שעניין אותה זה לשנות מילד לילדה ומגבר לאישה בתמרורות.
אבל אתה עכשיו... לא בסדר.
כי?
כי שזה לא רק היא. זה כולם.
לא,
למה התלבשת עליה?
כי היא מכריזה.
אבל היא מכריזה, אבל אתה יודע שאתה מי כמוך.
אגב, אני חייב שאתך שאלה. אתה, אני מאמין, אצלך במשפחה כנראה יש אנשים שעברו את מוראות השואה. מה יש למשפחה הזו עם רכבות? יכול להסביר לי?
יש להם בהם רכבות.
מה הסיפור?
הסבא שלה, הסבא שלה...
זה תסביך רכבות.
עשה הרבה כסף, תסביך רכבות. הסבא שלה עשה את רכבת ההצלה מבודפשט שנסעה בשבת.
ההצלה?
רכבת ההצלה.
אתה קורא לה רכבת ההצלה?
לא משנה.
למה יש כאלה שלא קוראים לה רכבת ההצלה?
מכיוון שרק מי שהיה לו הרבה כסף, לא כסף, מי שהיה לו הרבה כסף, הרבה מאוד כסף, יכל לזכות לעלות עליה, האדמור מסתמר, הציל לה גם את האדמור מסתמר, הוא קנה מהנאצים בכסף 10,000 אנשים, העלה אותם על רכבת והציל אותם, אבל על ידי זה הוא השתיק את כל מאות האלפים שנשארו בהונגריה, ואמרו להם, הכל בסדר, הכל תקין, תישארו, הכל
בעצם,
יהיה
אז
בסדר.
בעצם, תאמר,
אז יש תסביך מרב רכבת.
מרב מיכאלי לא אשמה, זה גנטי, סיפור
לא,
הרכבות.
זה לא גנטי, זה גנטי, אבל אני...
לא, לא עניין השם, הרכבות זה גנטי.
עניין הרכבות זה אצלהם עניין הבנתי. גנטי. אבל בוא נעזוב שנייה את מרב מיכאלי, לא כל כך מעניינת, היא כן תתאחד עם זהב הגלון, היא לא תתאחד עם זהב הגלון.
במקרה הזה השלם לא יהיה גדול יותר מסך על הקו.
השלם לא יהיה גדול מסך על הקו, להפך, אני חושב שהלוואי ושניהם ילכו לבד, ואחת מהם לפחות לא תעבור. בוא נדבר על משהו אחר לחלוטין. יש בפוליטיקה הישראלית מפלגה ממלכתית עם גנרלים, גנץ, אייזנקוט, גדעון סער, ותיק מאוד בפוליטיקה. בוא, הם נמוגים. הם נמוגים, הם נמוגים.
מקודם אמרנו משפט, השלם גדול או קטן מסך על הקו, במקרה הזה השלם קטן מסך על הקו. את בני גנץ, אינני מבין לחלוטין בכל המהלך שהוא עשה, את מספר המנדטים הזה, או קרוב לו, היה לו באופן ודאי לבד, בלי להתחלק בעוגה.
אז בוא אני אספר לך מה בני גנץ עשה, וזה מידיעה ולא מפילוסופיה. בני גנץ הבין שהוא מגרד את סביבות ה-10 מנדטים, והוא היה חייב לעשות איזשהו שובר שוויון, הוא הבין שעוד פעם עם מפלגה של 6-7-8 ח"כים אי אפשר לראות ממשלה, הוא נכשל בתזה, הוא יודע שהוא נכשל.
כן, אבל אם היה לו 10 מנדטים, והוא מכניס את אייזנקוט, והוא צריך לתת לו מקום על 2, וגדעון סער מקבל 3, אז איפה האנשים שלך שאנחנו התחבש במים, שהיית גבייה פוליטית?
הוא מחפש איזשהו מפץ, הוא יודע שהוא כשל. וכשבן אדם יודע שהוא כשל, זה כבר התחלה טובה, אבל אנחנו חייבים לפרסומות.
Oh. תורתך ודמן בינו ומצוותך ויפה לך בינו ויפה ירע את שמך ולא נבוש ולא נקלם ולא נקשר יולם בית
ולא
זהו, חזרנו אליכם, השעה עוברת מהר כשנהנים, ובוא נדבר שנייה, הילדים שלך הלכו לבית ספר?
מראש חודש אלול, מה שלא, אין קשר, זה לא...
אבל גם ילדי ישראל האחרים, ברוך השם, התחילו את הבית ספר ולא הייתה שביטה.
לא הייתה שביטה.
ומתברר שיפה בן דוד לא חברת מרכז ליכוד.
וגם אם כן.
לא חברת מרכז
וגם
ליכוד,
אם כן.
קודם האשימו אותה שהיא חברת מרכז
כן.
ליכוד.
וגם אם כן.
וליברמן נכנע, וזה לא רלוונטי, וליברמן נכנע, או ליברמן לא נכנע, לליברמן, אגב, יש בעיה קשה מאוד עם אחוז החסימה.
ליברמן הוא אדם שיודע רק לאיים, אני עדיין חי, סכר אסואן עדיין קיים. בינתיים, הוא אדם שרק
הלימודים,
מאיים.
התחילה.
יש משפט שאומר,
כלב נובח, לא נושך.
יפה, אתה חייב לשמוע איך אומרים את זה במרוקאית, אבל זה אני אגיד לך מתחת לשידור.
במרוקאית אני לא יודע.
מתחת לשידור. זה אני אגיד לך במרוקו. את השותף שלך הקבוע פה לקחתי למרוקו, גם אותך אני אקח. אבל תקשיב משהו.
כבר ראיתי.
כן? אבל לא איתי, אז זה לא...
זה לא אותו דבר.
לא נחשב. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. יש, המאבק הזה צריך לחדד את התוצאה הסופית שלו. יפה בן דוד רצתה לעשות טוב לצוותי ההוראה בישראל. היא הנציגה שלהם.
למה נקרא לעשות טוב? היא רצתה לתקן עוול.
לתקן עוול?
לתקן עוול נוראי.
היא הצליחה בחלק ובחלק לא. עכשיו, אבל שוב, אף אחד לא, אין אדם נמת מן העולם וחצית אהבתו בידו.
וחצית אהבתו
בידו. עכשיו, הצד השני... שזה לפיד וליברמן, לא עניין אותם צוותי ההוראה. יש רק דבר אחד שעניין אותם. שלא תהיה שביתה בתקופת מערכת בחירות. זה עוד קלון.
אז יפה בן דוד שיחקה אותה בגדול, ידעה בדיוק לקראת מה שהיא הולכת, לא ויתרה על שום דבר, ועדיין לא קיבלה הכל.
היא לא קיבלה, היא תקבל זה לאט לאט, אז נכון, עכשיו אתה יודע, מספרים לנו שההסכם הוא עד ה-26, לא מדברים מילה, בוא ניפגש בראשון לספטמבר הבא, יום יומיים קודם, נזכיר אומר, להם את האמירות
כן,
הללו.
כן, אבל השאלה, אנחנו מקווים שאז לא יהיה בחירות.
זה לא, כן, לא.
אבל
לא,
דבר אחד לא. אנחנו הבנו.
אבל
דבר אחד הבנו.
מה אתה הבנת?
שמי שרוצה היום לשבוט זה הזמן.
יפה, אבל אני הבנתי עוד דבר. שתאריך הראשון לספטמבר, תמיד מגיע בהפתעה, אף פעם לא יודעים עליו יום יומיים קודם. אנחנו אף פעם לא יודעים, אף אחד לא יודע עליו, הוא פתאום נופל.
טוב, לא יודעים אם אוגוסט יהיה, לא יודעים כמה ימים יהיה אוגוסט.
כן, זהו, זה לא, אף אחד לא סגור את זה, גם מרוב שחם להם, הם לא חושבים.
לא חושבים.
ולא יודעים.
אבל בוא נדבר שנייה על ליברמן, ההתנהגות של ליברמן הייתה התנהגות כוחנית, התנהגות בריונית.
אתה מדבר על הפוסט של אותו בחור,
שהיה עוזר שלו, אחד קמיסה? לא, ההתנהגות שלו כעת בנושא של זה. הוא רב עם לפיד, הוא רב עם שרת החינוך, שרת החינוך כל הזמן הסתובבה ואמרה, אפשר לגמור את זה בכמה שעות אילולי האוצר, וכשהגיע רגע האמת, כמו שאתה אומר, כשהגיע הראשון, התחילו לדפדף את הראשון לספטמבר ביומן, כל האריה הגדול, הדוב המולדובי, ככה אוהבים לקרוא לו.
נהיה דוב של נייר.
דוב שהתפוגג.
לא קיים.
לא קיים.
למה? כי יש אנשים שהכוח שלהם זה רק בפה ורק לאיים. אז בתחילה כולם מפחדים מהם, ויודעים, אבל בשורה התחתונה, כשזה מגיע למאני טיים, עכשיו צריך לסגור, בחור נופל שדוד, ואני, לדעתי, בשביל התזכורת, אני השולח לו פרחים פעם בשבוע.
פעם בשבוע. והסיפור החדש הזה עם אחד שהיה עוזר שלו, יוסי קמיס נדמה לי,
קמיסה אחד, נראה לי. קמיסה
שבא ומדבר על...
הוא כתב ציוץ.
הוא כבר נקב בשם, לפני זה הוא אמר פוליטיקאי, וכולם ידעו שהכוונה לאיווט ליברמן, היום הוא כתב ציוץ מפורש, דיבר גם על שותפות בקזינו.
יפה, בקזינו
ביריחו.
עכשיו, שבכספים הללו נעשו פיגועים כנגד ישראל.
ומה קורה? כלום.
עכשיו אני אגיד לך משהו.
כלום לא קורה.
אותי לא מעניין משטרת ישראל או הפרקליטות. אותי מעניין דבר אחד. אני חס על כבודו של אביגדור ליברמן. פעם אחת מותר לי לחוס על כבודו. עומד פה יהודי, חוטף אשמה כזאת, לעיני כל ישראל. ליברמן, לי יש משרד פרסום, אני עוסק ביחץ וזה, אני מוכן לנהל פרסומית ויחץ ותקשורתית את התיק שלך בחינם. בוא נלך פרק לקמיסת הצורה. אני רוצה ללכת לו על הראש.
לא הולך.
אני קורא לו, מקווה שהוא יענה, הוא מאזין לשידור.
אז תצא מפה קריאה לאביגדור ליברמן, שר האוצר, לאיווט ליברמן, שר האוצר.
תרים לי טלפון.
תרים טלפון לגואל וקנין.
מטפל לך חינם.
מייצג אותך בחינם. אלא מאי, לא יקרה. בית משפט העליון השבוע, עוד הפעם נכנס לכל מיני פלונטרים, עם הפינוי של מגרון, עם האוליאל, עם הנער אוליאל, שהוא דחה את העתירה שלו. בית משפט העליון מצפצף.
לא, אני...
אצלו אין בחירות. הם לא מפרגים.
כל זה לא ראייה. אגב, אצל כל המערכת אין בחירות, והעובדה, הזרות, כל הזרות שהוציאו אחרי ועדת החקירה של מירון, מה בער? אז עוד חודש, מה קרה? למה זה חייב להיות עכשיו?
מה פירוש למה זה קרה? רצו להשפיע על הבחירות.
בדיוק, אז גם שם...
המינוי של הרמטכ"ל, האי ביטול של מפקדת גלי צה"ל.
עכשיו, בסיפור של אוליאל, החלק הוא מצחיק. אנשים, כל אלה שיושבים ומצקצקים, גם באולפנים וגם בתי המשפט, אם הם יקבלו מחוקר 2-3 סתירות, הם יפתחו את הפה גם על דבר שהם לא עשו בחיים, הם יודו ברצח ארלוזורוב.
ככה המשפט הישראלי זה יודו ברצח ארלוזורוב.
יפה מאוד. עכשיו מדברים, הרי הבן אדם עבר סדרות של עינויים. ההודעה יצאה אחרי הסדרה האחרונה של העינויים, אבל הבן אדם ידע כבר מה מחכה לו. עכשיו, אני לא יודע מה הוא עשה או מה הוא לא עשה, אבל להגיד שלעינויים לא היה משקל בקבלת ההודעה, אני זוכר שאני ראיתי כתבה כמדומני של אילנה דיין בעובדה, שבה התראיין, למיטב זיכרוני, קוראים לו רז נזרי, היה משנה ליועץ המשפטי
לממשלה. משנה ליומש.
מי שהקשיב אז וראה אז את התחקיר הזה שהיא עשתה איתו, לא יכול לישון בלילה לעולם. לעולם.
לעולם.
כי אז הוא מבין מה היה
פה. אז אני מבין שיש לכם דודי שינה, אבל בית משפט העליון עושה רושם...
אני לא נראה עייף, אה?
אני רק...
בוקר, יום שישי, תראה...
אבל בית משפט העליון באמת, הוא עושה מה שבא לו. בית משפט העליון נניח... הוא הריבון.
הוא הריבון.
אם הוא היה עכשיו יוצא באיזשהו פסק פר ומקבל...
האדמור אהרון ברק הפך את בית המשפט העליון לבעל הבית על המדינה.
ואני רוצה רק להזכיר לחיות, והשעון מאוד מאוד דוחק בנו, אני רוצה להזכיר לך.
אני אמרתי לך, אל תבוא עם שעון, אתה יכולת לבוא עם שעון, זה בעיה שלך.
בית המשפט העליון, ההרכב הנוכחי של בית המשפט העליון נבחר בימיו של מי?
נתניהו.
מי נתניהו? אז כל פעם שאנחנו מצקצקים בלשון,
המפכ"ל על שייך, המפכ"ל על שייך הוא שלו,
המפכ"ל הנוכחי,
הראש המל"ל,
זה הכל מינויים של ממשלת ימין. אתה מאמין שבזה יכול לבוא שינוי?
לא.
יבוא שינוי?
לא, כי אין לו אומץ, כי לימין, אתה יודע מתי יבוא שינוי? כשבראש הפירמידה יעמוד אדם כמו יריב לוין, שהוא אדם שכולנו יודעים שהוא נקי, כל מי שיש לו קופת שרצים מאחריו, בין אם היא גדולה, בין אם היא קטנה, לא יכול לבצע שינוי, כי המערכת שולטת עליו, חונקת אותו, מחזיקה אותו בגרון, אמר את זה אביחי מנדלבליט בהקלטה שפורסמה בחדשות 12 על ידי עמית סגל. אבל...
הווה אומר שכדי לשנות, צריכים להביא מישהו מהכוילל.
מישהו נקי, אגב...
מהכוילל.
מי התחיל את הניסיונות של התיקונים? דניאל פרידמן, שהיה שר המשפטים בתקופת אולמרט, למה עליו לא יכלו? הבן אדם הגיע פרש, נקי, אין
מהאקדמיה.
מהאקדמיה, רק... מה לעשות שהבוס שלו הלך הביתה, היה צריך פרק את הממשלה. אבל מעבר לזה, הסיפור זה, יבוא אחד כמו יריב לוין, אנשים נקיים, שרוצים לפרק את המערכת, עכשיו, זה לא לפרק למלחמה, זה לפרק להבראה, זה לבוא להבריא אותה.
מה שנקרא בשפה המקצועית, להרכיב מחדש.
לכן, חישוב מסלול מחדש, זה מה
שצריך. בקיצור, אני רוצה לומר לך שאני מסיים איתך שעה שמאוד נהניתי, אבל אופטימי לא יצאתי. אופטימי לא יצאתי.
כי אתה יודע, זה חום חכה לך, איך תהיה אופטימי? אופטימי
לא יצאתי.
לא, לא יצאנו אופטימי, ואני אגיד לך, מכל הדברים הללו, הדבר היחיד שמפריע לי, זה השיח והפילוג שלנו בעלות החרדית, כי מה שקורה בליכוד, שישברו את הראש הליכודניקים. אצלנו, זה לא רק סתם פילוג.
אתה מפחד מהשיח האלים.
אני מפחד מזה פעמיים. א', כי השיח הוא אלים, ולפעמים גם אצלנו יש את הבעיה הזו. אבל מעבר לזה, אצלנו זה הקפדה, זה סוג של חינוך לילדים שלנו. יש לנו ילדים שרואים, הם שומעים את השיח בבית בשולחן שבת, הם שומעים את השיח בבית בין החבר'ה, הם מדברים על זה ילדים בחדר, צריך לזכור, מדברים על זה
ילדים בחדר. זה לא מדברים על זה ילדים בחדר, זה ילדים לוקחים, אפילו מתערבים באופן מאוד מאוד פעיל.
הם שומעים את השיח בבית.
וזה לא בריא. והשאלה היא, מי יכול להביא את כל מה שאמרנו עכשיו לגדולי ישראל? נראה לי, ואני אומר משפט קשה.
גדולי ישראל לא צריכים את הטובה של, לא צריכים אותנו.
נראה לי שאנחנו משחקים בין הסקנים, שהסקנים כולנו יודעים שהם דורשי טובת עצמם.
יפה, ולכן במקרה הזה, עיניי נשואות לגדולי ישראל. אני בטוח שכל השיח סביב של הסקנים, של פוליטיקאים, משני הצדדים, זה לא מעניין. כשגדולי ישראל יגיעו לרגע ההכרעה, במגזר החרדי רגע ההכרעה, נכון להפעם, זה י"ח י"ט תלול 15-16 לספטמבר, שזה יום הגשת הרשימות.
ועד אז, נדה.
האחריות תגבר.
תגבר
בעזרת... עד היום, לדעתי גדולי ישראל, מבחינתם זה ישחקו הנערים לפנינו, כשצריך לקבל את ההכרעה, נקבל אותה.
אנחנו מאוד מאוד מקווים, ורק נזכיר שפרשת השבוע, פרשת שופטים ושוטרים תתנה לך, אנחנו צריכים לקחת את... לתת לנו גדולי ישראל שיובילו וינחו. תודה רבה לגואל וקנין, תודה רבה לאישי נוימן. היה נחמד, ובעזרת השם עוד ניפגש. שבת שלום.
ושתהיה שנה טובה.
אמן.